בשבוע שעבר לגבי הנושא של השכתוב של מרד גטו ורשה ושל מאמצי ראשי הציונות לחסל את יהודי אירופה. משה ארנס הוא מוסיף ואומר בספר, כותב ככה בספר של אודי לבל, מתואר איך בן גוריון ניסה למחוק את הזיכרון של האצ"ל, כולל המשפחות השכולות שלא זכו לתמלוגים כספיים. זה היה מאמץ מכוון ומושכל לשכתב את ההיסטוריה, באופן שגם בן גוריון ידע שהיא אינה נכונה, אבל זה שירת את האידיאולוגיה שלו. כך משה ארנס, שר הביטחון לשעבר ושר החוץ, גם כן. זאב בן יוסף, מנכ"ל חטיבת בוגרי ביתר, כתב על כך, והוסיף עוד פרטים בעלי משמעות חמורה. זה בישראל היום, עמוד 26, כ"ד ניסן תשע"ט, סביב הרביעי 19. הוא כותב כך, היסטוריונים וסוכניהם בתקשורת, אני מצטט, היסטוריונים וסוכניהם בתקשורת, מי לא שם סוכן שלהם, אני לא יודע, בעלי נטייה פוליטית שמאלית, כן, אני לא יודע מי שם לא כזה, מי שלא כזה, כל זמן שהוא מיישר קו, זה בסדר, אחרת מעיפים אותו, אז תרחו ללא ערב לשכתף, לעוות, לטשטש ולמחוק את תרומתם ומפעליהם ההיסטוריים של אצ"ל, לח"י, בית"ר. החל משנת ה-30, במאה הקודמת ועד ימינו, פרשות היסטוריות חשובות ומכוננות עדיין אינן נזכרות בספרי ההיסטוריה הרשמיים, בספרות ובמוזיאונים, למעט מוזיאוני אצ"ל ומכון ז'בוטינסקי. אחד הנושאים הבולטים של השמאל לשכתב היסטוריה, השתקף במאמצים לטשטש ולהעלים את העובדה שיוזם ומנהיג מרד גטו ורשה היה למעשה ביתרי, הוא גם כן לא מדייק פה, אבל תכף נראה, מפקד אצ"י, ארגון צבאי יהודי, פאבל פרנקל. אני פה מתערב בדבריו ואומר שהמשרד הראשי שניהל וטיווח בין הקבוצות, היה כפי שכבר אמרנו לפני כן, בפעמים קודמות, המשרד של קבוצת המורדים החרדית. ובכן, פאבל פרנקל, ולאו דווקא מי שמוזכר בהבלטה בספרי ההיסטוריה ובמוזיאונים, איש השומר הצעיר מרדכי אנילביץ', כאן אני מתערב ואומר שביומנים של המרד שניהלו ויזמו החרדים, מוזכר שאנילביץ' בקושי הופיע במשרד הראשי, ובשלב מסוים הוא אף שקל לא להצטרף למרד. אם כן, מרדכי אנילביץ', שחלקו בפועל היה משני, לפי עדותו של הגנרל שטרופ, המפקד הגרמני שפיקד על דיכוי המרד, שטרופ כתב ביומנו שהקרב הקשה ביותר התנהל באזור רחוב מורנובסקי, שם לחמו פאבל פרנקל וחבריו מאצי וביתר, והיו ביניהם גם הרבה חרדים. בוויכוח מפורסם בין מפקד ההגנה אליהו גולום למפקד הלח"י נתן ילין מור על מלחמת המחתרות, כשהגיע הדיון הלוהט למבוי סתום, וילין מור אמר, ההיסטוריה תשפוט בינינו. השיב לו גולום, מפקד ההגנה, אני כבר יכול לומר לך מה תספר ההיסטוריה, כי אנחנו אלה שכותבים אותה. ופה אני מתערב בעוד אמירה של גולום למנחם בגין, מפקד האצ"ל, ב-1944 בתל אביב. אומר לו גולום, כשבגין אומר, תשמע, אתה יוצר פתיצור פרוסו בחמת אזרחים, אתה רוצח בנו חברי אצ"ל, אתה מכיר אותם מכות רצח, חוטף אותם, אז לגרום בסוף למלחמת אזרחים. אז עונה לו גולומפ, לא חשוב הדבר אם אנו נראה את הכדור הראשון במלחמת האחים. מנגנוני התעמולה הם בידינו, ואנו נכוון את כותב ההיסטוריה. תמיד תהיו אתם אלה המתחילים במלחמת אחים. זה מופיע בספרו של מרידור, ארוכה הדרך לחירות, עמוד 14, אחי אסף ירושלים 1950, וכן שם גם בעמוד 12-9 על החטיפות והעינויים של טרוריסטים מהאצ"ל על ידי טרוריסטים מההגנה, כן, וכן, מנגנוני התעמולה האלה ממשיכים עד ימינו אגב, כן, כפי שאנחנו רואים כל הזמן. אם כן, כי אנחנו אלה שכותבים אותה. ובכן, ואכן, תנועת העבודה השלטת ביצעה שכתוב היסטורי, כן, אני ממשיך לצטט את אותו. שכתוב היסטורי של המאבק לתקומת מדינת ישראל, הן של ההפלה והן של המרד בגטאות, החלק של ביתר ואצל, בפרט של החרדים, נמחק במוזיאון, ההפלה בחיפה. למשל, מסופר רבות על מבצעי הגנה בסוף שנות ה-40, לעומת משפט קטן אחד לא יותר, מבצעי ההפלה והביתריים החלוציים של אף על פי, בתחילת שנות ה-30. פרשת הסזון המזעזעת, כשהנהגת השמאל פקדה על ההגנה לחטוף, לכלוא, לענות, להסגיר לבריטים ואף לרצוח לוחמי חירות של עצל ולחי, כמעט אינה ניתנת לאיתור בספרות הרשמית. בספרות הזאת מוצגת פרשת אוניית הנשק אלטלנה כניסיון הפיכה של אצל. נשמתה העובדה שהאצל הודיע לממשלה על בואה של האונייה, ובשזכות מפקד האצל מנחם בגין נמנעו מלחמות האחים בתקופת הסזון וגם לאחר הטבעת אלטלנה. כאן אני מתערב בציטוט ושוב אומר, אין כאן כל זכות, כי כנופיית האצל גם רצחה יהודים, כפי שכבר הבאנו בפעמים הקודמות. אלא השיקול היה מדוע הוא רצה למנוע מלחמת אזרחים, בגין, כי הוא ידע, כפי שכבר הראינו מקודם, שמנגנוני התעמולה של השמאל היו גורמים שכלל הציונים ירדפו על כך את אצל. כל פנים, נמשיך בציטוט. בשום ספר רשמי לא תמצאו מילה על פלוגת הגיוס של ביתר. כך נלמה גם שערוריית הקרבות משמר הירדן וכיבוש יפו, שבהם הפקירה ההגנה את חיילי אצל, שימותו ממה שיותר, ואכן רבים מהם נהרגו. אמרנו, הצורת רציחות היו לפעמים בכל מיני שיטות על ידי ראשי הציונות. אורי לבלמייד בספרו הדרך אל הפנתיאון, שבן גוריון לא הכיר בחללי צה"ל, איך בחללי אצל ולחי, סירב לשלוח מכתבי תנחומים למשפחות, מנע את סיוע המדינה למשפחות החללים והנצחתם בספרי אלימות. רק לאחר פרישת בן גוריון, ובכלל לאחר שבגין עלה לשלטון ב-77, היו ניסיונות לתקן את האפליה. עדיין יש צורך בתיקון מלא, ובמיוחד חובה לספר את הסיפור האמיתי של מרד גטו ורשה. אמנם בן יוסף מתעלם מכך שבן גוריון פקד על מזכירו נבון לא רק ליצור רשימות של כנופיות טרור של הימין ולדאוג לא לקדם אותם בצבא, אלא כך לנהוג גם בחברי המפ"ם והפלמ"ח. אמנם החמור ביותר התעלמותו ממה שעשה בן גוריון לעם היהודי החרדי. מזה הוא מתעלם שהוא כולו מגן על אצל. גם עניינו של מרדכי אנילביץ', מה שומר הצעיר, התבצעה המצאת העבר על ידי מאיר יערי, ראש מפלגתו של אנילביץ', מפ"ם, שהבליט אותו, על אף שמלכתחילה הוא עצמו לא רצה להצטרף למרד. ויערי צנזר את אלו מקבוצתו שגילו מנהיגות והנהיגו אותה לשם הצטרפות למרד. רק אחרי שאנילביץ' התנתק מההנהגה הציונית, כשהוא ראה את התנשאותם וכיצד הם משלים את הצעירים שהיטלר לא יעז להרוג את 500,000 יהודי ורשה, הוא החל להנהיג את קבוצתו לקראת המרד, כפי שכתב משה דום בספרו שלמצובניק. ועל כך הוקיע אבא קובנר את מאיר יערי בכנס המרכזי בקיבוץ העוגן, כפי שכתבה פרופסור דינה פורט בספרה מעבר לגשמי. על אף שגם אבא קובנר דאג לברוח מהגטו וילנה ליערות רק עם קבוצתו, סירב להציל עוד יהודים שכתוצאה מזה הם נרצחו, וגם שם כשהוא היה ביערות, כשביקשו יהודים להצטרף לקבוצתו כדי לשרוד, הוא פשוט השליך אותם מהמחנה שלו ביער, והם נתפסו במהרה והומתו על ידי הנאצים. האם זה נקרא שהוא רצח אותם? גם חוקר השואה פרופסור ישראל גוטמן כבר ציין שבסוף מנהיגי דרור והשומר הצעיר ועוד שאר מנהיגי הציונות, כולל מנחם בגין, ברחו מוורשה כדי להציל את אורם, שהם נוטלים עמם את כספי התנועה ובהפקירם את הצעירים מנפשם. זה משה ארנס לא מספר לנו. אף שהם תמיד חינכו על פי תורת הגזע החולנית שהם פיתחו, שיש לכם אפילו תוך כדי התאבדות. חייקה גרוסמן, מהנהגת מפ"ם וסגנית יושב-ראש הכנסת, היא כתבה לפני מותה וידוי בספרה "בגדתי בחבריי". כן, המקור זה נשמה, ראשי תיבות, ניצולי שואה מורדים היום, מכתבים מהקופסה האדומה. גם בארצנו התרחשה אותה השחתה, כאשר נראה היה שהגנרל הנאצי רומל עומד לפלוש לארץ ישראל, ראשי הציונות הורו להקים מחנה בערי הכרמל ולבצרו כדי ללחם עד הכדור האחרון תוך כדי התאבדות. אך לעצמם הכינו ראשי הציונות מטוס, שכאשר רומל יפלוש לארץ הם ימלטו יחד עם כספי התנועה. משה, זה מופיע בסופי הכפילים המאשימים משה שיינפלד, נפשין כף. כאשר הצבא הנאצי ספג עבדות כבדות בניסיונו להטיל מצור על סטלינגרד ברוסיה ועמד לפני שמות כללית, פנה המפקד העליון להיטלר כדי שיאשר לו לסגת. אך היטלר, שחונך על תיאוריית הגזע הציונית, אמר לו שיחלחם עד החייל האחרון ולבסוף יתאבד. כי הרייך השלישי שייך לגזע ארי, לכן לא שייך שהוא יפסיד. כך גם נהג היטלר עצמו בבונקר שלו בברלין, כאשר הוא ראה שהוא הולך ליפול בשבי בעלות הברית, והוא התאבד ביריעה, כשמופיע בדיוק התיאור שם של אל שיירר בעלייתו ונפילתו של הרייך השלישי בסוף כרך ג'. חיים ויצמן, בדיוק כמו בן גוריון, ביחסו אנטישמי גזעני, כתב על ירושלים. כך כותב ויצמן על ירושלים, חיים ויצמן, מבחר אגרות קיץ 1985-1950, עורך ארנט ליטבינוב, הוצאת המובד ויד חיים ויצמן, רחובות 1988. כך כותב ויצמן, הזקנים והזקנים עושים רושם היום, יוצרים תמונה מבילה. אלו הם שברי כלים חלושים, עטופי עובש דורות. אתם שומעים? השכונות היהודיות של ירושלים אינן אלא זוהמה ומחלות מדבקות. מחלות מדבקות, אז האלוקים מראה להם מה זה נקרא מחלה מדבקת היום, בקורונה. את העוני, הבערות המוחלטת והקנאות הקיצונית אין לתאר במילים בגיהנום הזה. לא פחות ולא יותר. יש לכם יותר טוב, את עוד אחד מהתיאורים הגזענים האנטישמיים החמורים ביותר שהושמעו על ידי ראשי הציונות. המחזאי ברמן מעיד במאמר שכתב בספר חיים ויצמן, בונה ציון המדיני איש המדע, עורך מאיר וייסגל, הוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים. מצטט אותו, מישהו פתח את המקלט, זאת אומרת, הוא מתכוון לרדיו, 22 ליוני 1941, הרדיו הביא את החדשות, גרמניה פתחה בהתקפה על רוסיה, הגרמנים כבר חצו את הגבול. התבוננתי בויצמן, נשיא המדינה הראשון של ההסתדרות הציונית, עיניו היו אפלות. כן אמר, לבני עמנו שם, למיליונים מהם, צפוי גורל היום ומבית. כן, בסך הכל זה מה שהגנו להם הציונות, ותכף תראו מה המשך מה הוא אומר. אבל אחרי הרגע הוא רואה עיניו, הוא גחן קדימה, הוא אומר, בסופו של דבר, וזה החשוב מכל, עתידה מלחמה זו להביא ברכה לאנגליה. כן, אומרים שהוא היה סוכן בריטי. זה מה שחשוב, זה טוב מאוד מה שיהודי אירופה הולכים עכשיו למחלות לתי הגזים. העיקר אנגליה, אנגליה שלי. כן, ובכן, אוסיף, ויצמן שמר על מעמדו כנתין בריטי עד שבוע אחד לפני שהחל למלא תפקידו כנשיא. ואז, מי שלא יכול היה להוסיף ולהחזיק בנתינותו הבריטית, קיבל אזרחות ישראלית. זה מופיע בכחש של בן איך תמוד 29 הערה 9. יושב ראש הסתדרות הציונית בארצות הברית, הרבי סטפן וייס, כן, שהוא היה הראשון נשיא המזרחי, הסתדרות המזרחי בארצות הברית, לחם בתקופת השואה להקשחת חוקי הגירה של ארצות הברית כדי למנוע הגעת יהודים שניסו להציל את עצמם מציפורני הנאצים, בטענה שהגעתם מהווה חבלה במאמצי המלחמה של בעלות הברית בנאצים. וגם מסורי כשנים מאשימים, ולב כתב שינקה ועוד. אגב, בקשר לויצמן אני רוצה להוסיף מה שלא מופיע פה, בהמשך, בפעמים הבאות, נרד שאחיינו של מונטיפיורי אמר, שמי שאחראי לשואה הגדול ביותר בציונות, לחיסול יהודי אירופה, זה היה חיים ויצמן. הנרי מונטור, סגן יושב ראש הנהלה שמגית היהודית המאוחדת הציונית, כתב מכתב בראשון לשני 1940 לרבי ברוך א' רבינוביץ' ממרילנד בארצות הברית. הרב רבינוביץ' מפציר בו לסגת מהמדיניות הגזענית האנטישמית של הציונות ולהתחיל בפעולות הצלת היהודים. הוא לא יודע בכלל את כל הסיפור, הרב רבינוביץ', את כל האינפורמציה שהיום אנחנו יודעים. הוא לא יודע שהם אלה שיגינו את השואה. להצלת יהודים השמדה של נאצים, כבא כוחה של הסתדרות הציונית, מונטור הסביר לו את המדיניות הגזענית של הציונות. הסלקציה, אני מצטט אותו, הסלקציה, היינו מיון, הוא גורם, כן, כמו שמנגלה על הרמפה באושוויץ, רכסלינקס למוות ולחיים. הסלקציה, כן, הם לימדו את הנאצים, שכבר ציטטנו. הסלקציה היא גורם שאין להימנע ממנו בקשר לבעיות ההגירה לארץ ישראל. סלקציה פירושה בחירתם של גברים ונשים אשר הוכשרו באירופה למטרות פרודקטיביות, יצרניות, בין אם חקלאות או בין תעשייה. סוף ציטוט בספר כחש של בן איך, תמוד 291. עם קום המדינה חל שיפור במרכאות מסוים במעמדם של אלו שהחליטו לא לחבור לציונות ולהישאר כמו העם היהודי המקורי, החרדים. מעמדם של היהודים בני הגזענים האנטישמים, היהודו נוצרים הציוניים בארץ, כבר לא נחשב כחומר מת גולמי מן הדומם, אבק, שיש לנקות אותו מהמרחב כדברי ויצמן ובן גוריון, אלא כבר כחומר מהחי. הם כבר העלו אותם בדרגה לכינים גדולות ומפלצתיות שיש לנקותם מן המרחב. הנה, גזענות האנטישמיות במראה ממשיכה בצורה עוצמתית במדינת ישראל, בפרט כלפי החרדים במוסווה, גם ממשיך עם הספרדים. כך הגדירם בתשנ"ט, מי שהיה בשנקר דמוזזת, השופט אליגון, נשיא בית המשפט השלום של באר שבע, עיר האבות. שופט זה לא רק שלא נזרק ככלב נתאב לכלא על הסתה להשמדת עם ושיסוע עם תוך טיפוח שנאה חולנית במערכת המשפט, אלא אף קיבל גיבוי מלא על כך, על הרצח עם הזה מה שהוא עושה, ועל ההסתה לרצח, כן, כינים צריכים להרוג, אלא אף קיבל גיבוי מלא ממערכת המשפט, ובראשם נשיא הבג"ץ, מחולל השיפוט הפיראטי, ועמיתיו השופטים אף עמלו קשות למנותו לשופט מחוזי, לאחר שהוא הצטיין כפרא אדם וגזען אנטישמי חולני, כינוי העם היהודי כסוג של חרקים. כך הגדיר היטלר את היהודים, ולא כהגדרה המקורית הגזענית האנטישמית הציונית כאבק אדם. לראשונה במדינת ישראל קיבלה תיאוריית הגזע האנטישמית עלייה מושתתת, כן, הציונות שנוקסה על ידי הנאצים, גושפנקה משפטית גורפת כדעה לגיטימית, כן, מה ששם התיאור הזה גם לא מופיע כזה דבר גם כן בדר שטירמר, העיתון של הנאצים, כן, בלי להזכיר חלילה כמובן שמדובר בתיאוריה זו, תיאוריה, הכוונה היא הסבר של תופעה נשען למערכת השערות בלבד. על אף שתיאוריה זו הומצא בחום על ידי הנאצים ממקס נורדאו וארתור רופין, ועל בסיס תיאוריה זו תוכננו מחנות ההשמדה שהשמידו 6 מיליון יהודים, ולאחר מכן תוכננו כך עם קום המדינה על ידי המדינה מחנות ההשמדה לעולים החדשים תחת שמות מוסווים של מחנות עולים ומעברות. אנחנו נראה עד כמה זה מדויק ההגדרה הזאת, כן? אז אם כן, היטלר הגדיר את יהודי פולין בפני המנהיג הנאצי של הונגריה, אדמירל אורטי, באמצע אפריל 1943, עניינם כך: חיידק שחפת התוקף גופים בריאים. וכעבור חודש, ששוחח עם גבלס, ישבה היטלר, כן, שר התמולה הנאצי, ישבה היטלר את היהודים לחרקים כגון קינים וטפילים. סוף ציטוט מתוך מחקר, מתוך קובץ מחקרים של יד ושם מספר למד דלת של איין קרשו, תפקידו של היטלר בפתרון הסופי, עמוד 32. בשנת תשע"ט שוב עיקה אליגון, כאשר לינורה ורג'יל החלה בתהליכים להתגיירות והחלה לחבוש כסוי ראש. הייתה לפני כן יהודו נוצרית, ועכשיו היא רצה להתחיל להתגייר, החלה לחבוש כיסוי ראש, וכך הנחתה את הדלקת המסורות הפרוטסטנטיות בחגת יום העצמאות הנוצרית האבנגליסטית. עודד אליגון כתב אז כך, ציטוט: ניסיתי לצפות בטקס הדלקת המסורות, אחרי דקה נמלטתי על נפשי. המגישה חובשת תרבוש רב קומות, כמצווה בימים אלו על נשים שומרות מצוות. לשמחת ליבי, האיש שהניף דגל המדינה עטה על ידיו כפפות סחורות. אני מניח שביקש להגן על עצמו מפגע וצרה בדרך זו על מה שקורה לדגל. סוף ציטוט. גם הפעם שום שופט לא הביע שעת נפש מההתבטאות הגזענית האנטישמית הזו, לעומת זאת דווקא הפקידים של מערכת המשפט כתבו שזו התבטאות מבישה, מערכת בתי המשפט מתנערת ממנה בכל וכל. השמאלן יוסי ביילין, עכשיו אנחנו מגיעים לזה, אמרנו מקודם שאהרון ברק וכל השופטים ניסו, עשו ממש בכוח כדי למלות אותו למחוזי, את אליגון. מי מנע ממנו, את זה? השמאלן יוסי ביילין הקפיד על אליגון בעיקר, לא בגלל הדבר הזה, אלא בגלל חוסר התחשבותו בפרקליט נכה. הוא כתב, כפי שמופיע בישראל היום, זין אייר, תשע"ט, 12/5/19, כותב יוסי ביילין, לאחר שנכנסתי לתפקידי כשר המשפטים, הוא זה שמנע, נודע לי על תקרית שיראה בבית המשפט השלום בבאר שבע. פרקליט נכה בכיסא גלגלים ביקש ממנו להעביר את הדיון המשפטי בעניינו של אדם שיוצג על ידו מן הקומה השנייה לקומה הראשונה. אליגון העניק לו תשובה ואמר לו כך, אם אתה יודע שאין אצלנו מעלית, למה אתה לוקח עצמך תיק כזה? וסירב להעתיק את הדיון. הסברתי בשעתו שהידע המשפטי שלו, של אליגון, אינו מעניין אותי. כל עוד הוא מתנהג כפרי אדם. בינואר 2000 הוא עלתה במליאת הכנסת על ידי החרדים. ההצעה לסדר היום בעניינו של אליגון. הפעם בעקבות השתלחות חסרת רסן בציבור החרדי. חלפו חודשים אחדים ואליגון ביקש להתמנות לשופט מחוזי. או לפחות להישאר בתפקידו כנשיא בית משפט השלום בבאר שבע. התנגדתי נחרצות להשאירו בתפקידו. לא הייתי זקוק למאמץ מיוחד כדי להסיר מסדר היום את מועמדותו. מיודעיו, זאת אומרת השופטים, ובראשם אהרון ברק, המיודעיו של אליגון, הציפו אותי בביקורת ובדברי הערכה חמים על אישיותו המיוחדת. זה הכל, כשהוא אמר שהיהודים הם קינים ענקיות, יש יותר אישיות מיוחדת של חברם, כן, בפרט שהוא הוכיח את עצמו בנאמנות עיוורת לתורת הגזע האנטישמית הציונית. כן, אני מאידך דיברתי על כך גם בכנסת וגם בפומבי, ואמרתי כי מבחינתי שופט חייב להיות קודם כל בן אדם, ואם הוא אינו כזה, כל השאר אינו רלוונטי. אליגון שמתת עצמו ללא קידום פרש לכל הנחת רווחתם של רבים במערכת. כן, מה שהגזענות האנטישמית יותר גרועה מעיתון שטירבר של הנאצים, זה לא הפריע לאותו שמאלן יוסי ביילין. רק הסיפור המקרה הדבר הזה. נתקלתי בהתבטאותו הפרועה על אודות כיסוי הראש של לינור אברג'יל. המערכת אומנם השתחררה ממנו, אך הוא לא השתחרר מאופיו. חבל שההתייחסות אליו היא כאל שופט לשעבר. אני לפחות אינני מוכן להתייחס אליו כאל שופט בדימוס. לנוכח דבריו הנחרצים האלו של אליגון, ואהרון ברק ושאר השופטים שגיבו בחום ובהערצה את אישיותו החולנית של אליגון, אין כל פלא בכך שהבריטים וכל אומות עולם יחד עם הנאצים שיתפו פעולה עם הציונות כדי להשמיד כמעט את כל יהודים באירופה. על אף ידיעתם של בריטניה, ארצות הברית ומתרצות על שמדת 2.5 מיליון מהעם היהודי כבר ב-1942 מעניינם. זה על פי מסמכים מארכיון האום שנחשפו והובאו בזכויות האדם לאחר היטלר של פרופסור רן פלש, וכן בראיון עמו לאינדיפנדט הבריטי ב-18/4/17 למניינם. כידוע, רק לאחר שראשי הציונות שוכנעו שהנאצים מצליחים להשמיד את רובם של יהודי אירופה ותאי הגזים הפסיקו לפעול, רק אז הם נרגעו, ורק אז הם התחילו לחפש ומצלו לעצמם אליבי למען ההיסטוריה בכמה פעולות הצלה סמליות, כהצלחת 27 יהודים באיטליה שרובם נרצחו, כאשר גם לישראל קסטנר היה חלק ברציחה שלהם, כפי שהוכח במשפט קסטנר, שהוא היה פקיד משרד האוצר ממפאי, וכן התארגנות ליצירת בריגדה יהודית של סיוע, בעיקר בנושא הפסנאות והספקה לבלות הברית, שרק אז החלו ראשי הציונות לפעול במרץ, שכבר להעביר את הבריגדה המהוללת במרכאות, ממצב של התארגנות למצב של פעולה. אני מצטט, עד שקמה הבריגדה היהודית הזאת, בכל זאת הגיעה המלחמה לסיומה. זה מה שדאגו ראשי הציונות. נקים את הבריגדה, אבל רק שהמלחמה כבר תיגמר. ממילא הם לא יוכלו לעצור את שום דבר של הנאצים הגיעה המלחמה לסיומה, אנשיה 5,000 איש במספר שמעו רק את היריות האחרונות. זה משם בעמוד 366. 366, בספר של, בספר של דוקטור תום סגב, ימי הקלניות, ארץ ישראל, תקועת המדעת, ירושלים, קטר 1999. פעילותם הסמלית הידועה ביותר הייתה לקבוע את יום השואה במדינת ישראל, בעיקר עבור מורדי הגטאות, שמסיבה זו קבוע כאמור, כפי שכבר דיברנו על כך, דווקא בסמיכות לחגה הנוצרית האבנגליסטית, חגת העצמאות, שהיא חגה אנטישמית גזענית של עם שכביכול מת וקם לתחייה. ראש הממשלה גולדה מאיר סייבה להשתתף בתפילת הודיה בבית הכנסת הגדול בתל אביב לרגל חגת העצמאות. כך מופיע בישראל היום עמוד 51 כ"ח ניסן תשע"ט, 3/5/19. למה נקבע יום הזיכרון בשנת תשי"א, 1951 למניינם, רק לחללי צה"ל? מה עם מאות האלפים שנטבחו במעשי הצלב ובשנת תשט? למה? כי לפי תיאוריית הגזע האנטישמית שהומצאה על ידי מקס נורדאו, שהיה סגנו של הרצל והתמסדה במיתוס הציוני על ידי תלמידו ארתור רופין והומצאה על ידי הנאצים, אך במטרה לממש את האתוס התחייה הציוני, שלפיו רק מי שעלה לארץ נחשב חי, לעומת מי שנמצא בגלות הנחשב למנוון ומת. לכן כל אותם מאות אלפים שנטבחו היו לפי האתוס הציוני ממילא מתים, עוד בחייהם. לכן לא ייתכן שהם ימותו שנית כדי לחד להם יום זיכרון על הרצחם. לעומת חיילי צה"ל שלפי האתוס הזה נחשבו כפי שקמו לתחייה, הם יהיו בתים וקמו לתחייה בארץ, לכן ראוי, בכפוף לגזלות הנשמת הציונית, לקיים עבורם יום הזיכרון במותם. לכן יש לי תמיד מקבל חלחלה ביום הזיכרון הזה, על יום הזיכרון הגזעני האנטישמי של שהקימו פה מחוללי הציונות, כן, שהם רומסים בדם קר את זיכרון של אותם מאות אלפי יהודים שחיו באמת כיהודים, עשו את נפשם כדי להישאר יהודים, ובזכותם אנחנו קיימים היום כיהודים. ישנם רבים הרואים בכך קביעת יום זיכרון ציני, הדומה להתנהלות ארגון הפשע המאפיה האיטלקית, שלאחר חיסול אחד מריביהם הם מניחים על קברו את זר התנחומים הגדול ביותר. וכך, לאחר שראשי הציונות והסקניהם סייעו בחיסולם של כמעט כל יהודי אירופה, הם יצאו יום זיכרון שבמהלכו נשמרת נשמעת ספירה של דקה שמקורה בסוצרי פעמוני הכנסייה הנוצרית, שלעיתים קראו לה התכנסות בכנסייה לצורך הסתה וטבח ביהודים, וכן את מוזיאון יד ושם, ובמיוחד שמשתמשים בכך כתעמולה כדי להצדיק בני העולם את הקמת המדינה. יש לציין שצירת יום השואה והגבורה במוזיאון יד ושם איננה נובעת מיוזמה עצמונית של המדינה הציונית, שהרי ראשיה וסקניה אינם בעלי אישיות חלולה וחסרי אישיות עצמית, המחכים בצורה עיוורת את הנוצרים הפרוטסטנטים. רק לאחר השואה, כאשר באירופה ובפרט ארצות הברית נוכחו בעוצמת הזוועה הנאצית שבוצעה ביהודים, גם הם החלו לתקוף את הנאציזם על מעשיו. ולכן בלית ברירה, עם הקמת המדינה, הם היו מעדיף לזאת יום חג, הם הצליחו, חיסלו את יהודי אירופה. נאלצו עצמו ארצי הציונות ליצור את יום השואה ולהקים את מוזיאון יד ושם, כפי שעשו בארצות המערב. אך גם את זה, לאחר שהצחיקו את השואה וביזו את היהודים על הלכתם כצאן לטבח, והבליטו את הגבורה במרכאות של התנגדות פיזית בלבד, ולא את הגבורה הנפשית שליוותה יהודים רבים מאוד עד מותם בתי הגזים. המושג כצאן לטבח הומצא לראשונה, כמובן, על ידי אבא קובנר. את השקר הגס הזה, כצאן לטבח, אבא קובנר, שגם גרם למותם של הרבה יהודים, כפי שהצבענו על כך מקודם, של התנגדות הפיזית בלבד, כן, אז זה הומצא על ידו, ממגני ההתנגדות בגטו ולנה, בווילנה, אך הבליטו את הגבורה של התנגדות הפיזית בלבד, לא את הגבורה הנפשית, שזה העיקר. חיים גורי, בשורר הפלמ"ח, מודה בהקדמה לספרו מולטה הזכות של משפט אייכמן, וזה לדבר על זה עוד בהמשך, על כל הנסיבות, מה פתאום נוצר פה משפט אייכמן, שזה שעוריה בלתי נתפסת, ובסרט שהוא יצר המכה 81. הוא כותב שרק החל ממשפט זה, הוא וחבריו החלו להפנים את המסע הפשע ההסברתי, שכביכול יהודי אירופה היו מנוונים, שלא היו מסוגלים לגונם לפני הנאצים. ובחבריו שימשו עד אז כדיוטים השימושיים של התעמולה המבזה בהנהגתו של דוד בן גוריון. אנחנו נראה בהמשך שלמעשה כל משפט אייכמן היה רק, זה היה תאונת עבודה של מפלגת מפאי ובראשם בן גוריון, כי הם רק הביאו אותו בשביל לחסל אותו במהירות פה ולחלוף ממנו את כל הנזקים שהוא עשה להם כשהוא השמיע בכל מיני רעיונות את השיתוף הפעולה הדוק של הציונות עם הנאצים, הנאצים היו עוד יותר חמלו על היהודים מאשר הציונים עצמם. בארצות הברית חשו מאוד רע חיילי הדיוויזיות האמריקאיות שהשתתפו בכיבוש אירופה מיד מידי הנאצים מלחמת העולם השנייה, שנחשפו לשלדים החיים במחנות ההשמדה, עד כדי כך שחברת סבון חדשה בארצות הברית החלה לייצר סבונים תחת המותג נטע סבון, שנקה אותך גם מבחוץ וגם מבפנים. זה רמז בצורה עקיפה לתחושות התסכול של כל אותם מיליונים שלחמו באירופה וראו את אושוויץ. היא הצליחה מיד למכור מיליוני סבונים. נמשיך עכשיו לעוד נושא. גורמים רבים בכיוונים שונים תקפו את עסקני הציונות על שהיא עושה לדבריהם שימוש ציני ומניפולטיבי, זאת אומרת פעולה מפוקפקת להולכת שולל מנושא השואה לצרכים הפוליטיים בבחינת הרצחת וגם ירשת. לכן עצם שיתוף פעולה כלשהו עם המיתוס הציוני של יום השואה, ובפרט שהוא נגד ההלכה שבחודש ניסן אין להוסיף ימי אבל, לכן דווקא אז הם עשו את זה, ובכלל זה דברי מרן החזון איש שאין בסמכות הדורות האחרונים להוסיף ולקבוע ימי אבל, מהווה פשע של שיתוף פעולה עם מעלליהם של ראשי הציונות ביצירת השואה והסתרת פשעיהם נגד האנושות, תוך שימוש ציני בקורבנות השואה וריקול תלדה מנרצחים השם ייקום דמם. ביקורת זו מופיעה החל מגדולי התורה שהזהירו עוד לפני השואה שהציונות מובילה לשואה, ואחרי השואה הם תקפו את הציונות על שימושה בשואה לצרכיה הפוליטית, וכלה במפלגת הימין בלוחמי הגטאות, אנשי מחקר אקדמי וניצולי שואה, כן, כפי שמופיע בהתנדות היהודית הציונית תולדות המאבק הנמשך שתורגם צרפתית יעקב רפין פרופסור תשע"ד בעמוד 199 על 222, שהאשימו בכך את הנהגת הציונות. אני מצטט: המונחים חומר אנושי, חומר גלם, ביחס ליהודים, היה נפוץ מאוד באוצר המילים של הפעילים הציונים באותם הימים, כולל בפי בן גוריון. המונח הקולקטיבי הזה שמוריד את האדם לדרגת חומר גלם הוא מונח פוגע הן לפי הדת והן לפי ההומניזם החילוני, החולני, הרואה בכל אדם אישיות מיוחדת במינה ולא בורג חסר שם במכונה הציונית. גישה קופטרנליסטית, היינו צורת שליטה מתיימרת לדעת מה טוב לנשלטים ושוללת בכך את עצמאותם, מאפיינת את התנועה הציונית. כבר קראנו מה שאמר הזז, אנחנו נלחמים נגד העם היהודי. מאפיינת התנועה הציונית מתחילתה, עוד בטרם עמדו בראשה יוצאי רוסיה, יחסם של הציונים היהודים ליהודים כאל חומר אנושי המביא באופן טבעי להתעניינות באוגניקה, אומרת השבחת הגזע, כלומר בהשבחת הגזע, כן, שם בעמוד 60, כדי להפוך את המזרחים לאוטסיידרים אולטימטיביים ולמזער את עונם הסימבולי, תיארה אותם קבוצה דומיננטית כחומר, סליחה, זה מהדוקטורט של איתן בלום, ארתור רופין, כן, תיארה אותם בעמוד 60, תיארה אותם כקבוצה הדומיננטית את כל הספרדים ומזרח אירופה כחומר חסר צורה, חומר אנושי שזקוק ליד היוצר. הפילוסוף מרטין בובר אמר ביחס למזרחים, עלינו ליצור צורה לחומר האנושי שאין דומה לו בדברי ימיהם של הדורות האחרונים. כן. ההיסטוריון בן ציון דינבורג, חבר מפאי ושר החינוך בתחילת שנות ה-50, שהוא היה בעצם האיש שהצטב למעשה את מערכת החינוך הממלכתית, קבע מפורשות, נצטט אותו: כל אלה הבאים הם מוצלים מעולם ששקע, ובעולם זה שקע גם עולם הרוח שלהם. הם זקוקים לתרבות חדשה לגמרי בכל שטחי החיים. זה בספרו של צמרת, הוא מצטט אותו איתן בלום, שם בעמוד 33. ראשי הציונות, נעבור עכשיו לעוד נושא, יש לנו קצת זמן, שלגבי ראשי הציונות, הם מנהלים תעמולה גזענית אנטישמית בגרמניה, כדי לקבע בעם הגרמני שנאה עיוורת כלפי היהודים, כדי שהוא יוקיע אותם מתוכם. יש לשים לב שללא יוצא מן הכלל לא הייתה אף אחד מהאשמות הללו מחודשות, כי כולן כבר נאמרו לפני כן על ידי המנהיגים הציונים בגרמניה כדי להרבות אנטישמיות בגרמניה. ועל ידי זה הגרמנים יאלצו את היהודים בגרמניה לחבור לתנועה הציונית להגיע לארץ ישראל. בשנת 1920 למניינם ניתנה הרצאה בפני הסטודנטים בעיר האוניברסיטאית, באוניברסיטת איידלברג, עבור הנוער הגרמני. ובהרצאה הזאת נאמר שהיהודים אשמים בתבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, ואת שהמאומות המהפכניות שחויו אחרי המלחמה יצרו היהודים. לכן יהיה זה מוצדק שהגרמנים ימנעו מהיהודים דריסת רגל בענייניה של גרמניה. מי היה האיש שאמר לסטודנטים האלו את השקרים הניתבים האלה? נחום גולדמן, מי שמאוחר יותר התמנה ליושב ראש הקונגרס היהודי האמריקאי. כן, הוא היה אחד מהמנהיגים הציונים שעלה לרגל מאוחר יותר אל האמריקאי, הסופר בן אכט, מחבר כחש המתעד בספרו את חלקם המכריע של אנשי ההנהגה הציונית והסקניה בייצור השואה ואת מאמציהם למניעת ההצלה של מיליוני יהודים, הן בהשתקת הדיווחים על פעולות השמדה הנאצית והן בחבלה במאמצי ההצלה, מלבד מספר פעולות הצלה סמליות ששמשו אותם כעלי תאנה. גולדמן, כותב בן אכט, ומנהיגים ציונים אחרים התחננו בפני בן אכט שיצנזר וימעט בסיפור חלקם, כי היה לו המון אינפורמציה, הוא עבד קשה על הספר הזה, היה לו הרבה אינפורמציה. ביקשו והתחננו שיצנזר וימעט בסיפור חלקם בהשמדת העם היהודי באירופה, שם במבוא, זה מופיע בבן אכט. היה זה גם המנהיג הציוני האחר, יעקב קלסקין, שמעט אחרי זה, בשנת 1921, אמר, אנו היהודים עם זר בקרבכם, ואנחנו רוצים להישאר כך. כמה שנים לפני כן היה זה חיים ויצמן, שלשם מטרה מדינית זו, הכריז באספה הציונית בברלין, לגרמניה יש יותר מדי יהודים. היה זה תיאודור הרצל שאמר, חיוני הוא הסבל של היהודי, יהיה יותר גרוע, זה יעזור להקמת המדינת יהודית. אתן עידוד לאנטישמים, להחרים רכוש יהודי. זה יעזור ברדיפת היהודים, שרדפו אותם, ירצחו בהם כמה שיותר. האנטישמים יהיו ידידינו. במשפטי, עד לכאן הציטוט שמובא על ידי פרופסור אפקין. במשפטי נירנברג, לפושעי מלחמה נאצים בכירים, שעל כל ידיעותיהם נמצאו בספרייתי, זה ממישהו אחר, גרע אובנוביץ', בסעיף שלוש פקחים, יש לי את כל הסעיף שלוש פקחים של משפטי נירנברג, העיד האידיאולוג הנאצי הראשי שהוצא אחר כך להורג, אלפרד רוזנברג, כי האידיאולוגים הנאצים הודרכו בדבריהם על ידי נאומיהם של מנהיגי התנועה המדינית. יוליוס שטייכר, התועמלן של הנאצים, העיד, כן, הוא היה, זאת אומרת, העורך של עיתון דר שטירמר הנאצי, לא עשיתי יותר מאשר לזרז את מה שאמרו לנו לעשות הציונים הראשיים. כאשר רבי מיכאל וייסמנדל פנה במכתב לנציגי הציונות בשוויץ ובטורקיה, שיממנו באמצעות כמה מיליוני דולרים שיהיו ברשותם, את הצלת 1.2 מיליון יהודים בהונגריה וסביבתה, על פני פנייתו של הצורר אדולף אייכמן לבצע עסקת הצלה זו מתאי הגזים, לפני שיורה לשלחם לשם, הוא קיבל בחדרה מכתב נזעם, ממי? מיושב ראש הציונות בשוויץ, סלי מאייר, ממשפחת רוטשילד, מהבונים החופשיים, שבידיו היה מופקד כסף זה. מאייר כתב לו, זו עזות וחוצפה, ביזיון הוא למלא בקשה כזאת, מאחר שכמה שיהיה גדול יותר מספר היהודים הנספים בתאי הגזים והכבשנים, כך יגדלו הסיכויים לקבל מדינה בארץ ישראל. אתה צריך לזכור ולשים נגד עיניך שהדבר העיקרי שאנחנו צריכים הוא להפנות את מאמצינו כדי שנקבל את הארץ בסוף המלחמה. ואם אנו מביאים מספיק קורבנות, לא תהיה לנו סיבה לדרוש ארץ עצמאית. לכן זו טעות, חוצפה ועזות מצח לבקש. רק בדם תהיה לנו ארץ. כן, זה ציוני אמיתי, אבל זה היה, אומרת, למעשה צריך לחסל את כל יהודי אירופה לפי הציונות. כיוון שהם מנוונים, צריך לחסל אותם, כפי שמקס נורדאו כותב בפרדוקסים. עד כדי כך היו שקועים בתיאוריית גזענות האנטישמית, שהם חשבו שלומר שצריכים לרצוח מה שיותר יהודים בתאי הגזים כדי לקבל מדינה, זה נקרא טיעון לגיטימי. עד כדי כך, איבדו כל צלם אנוש, כל ראשי הציונות וכל תלמידיהם. מרן רבי, עכשיו רק מישהו, אני שמעתי פעם שמישהו כשאמרו לו את זה בתקשורת, אמר, טוב, הוא רזה רק אחד שם בשוויץ. קודם כל הוא היה יושב ראש הציונות בשוויץ. אבל זה לא רק הוא. אותו אחד שגם כן רוצה להמציא את העבר, הוא אמר, זה הסתמך על בורות של המאזינים. זה היה תירוץ חוצי יבשות. מרן רבי ראובן גרוזובסקי, יושב ראש מועצת גדולי התורה בארצות הברית, כתב בחיבורו בעיות הזמן, שכל ראשי הציונות בארצות הברית אמרו לחרדים שהשתתפו עמם בוועד ההצלה, את אותו נימוק לחרדים של סלי מאיר, יושב ראש, זהו, ולכן התפרק הוועד הזה. אז תלו אותם, גדולי התורה, הם כמשמעתם מצטפים לו לוועד ההצלה. זה המובן למה, כדי לחבל במאמצי ההצלה. אז ראו את זה גדולי התורה, פירקו את הוועד הזה, שעם המושחתים האלה. מנהיג נוסף, אני ממשיך הלאה לצטט, מנהיג נוסף של התנועה הציונית, יצחק גרינבוים, שר הפנים בעבר, הכריז, פרה אחת בארץ ישראל יותר חשובה מכל יהדות פולין. אתם שומעים? 3.5 מיליון יהודים שווים פחות מעוד פרה אחת בארץ ישראל. אז זה פלא שהם כל כך עבדו קשה כדי לחסל את יהודי אירופה? לפני המלחמה, בשנת 1937, אמר שוב ויצמן, שעדיין הייתה אפשרות להציל את יהודי גרמניה, בשיקולים רק כלכליים, משום שהם היו מתבוללים. הם שומעים? יצירת אנטישמיות, כפי שנראה להלן, יצירת תורת הגזע אנטישמית ועידוד לעריכת פוגרומים ורצח עם ביהודים על ידי ראשי הציונות והסקניה, נוצרה גם כדי לגרום לכך שזו תהיה הסיבה מדרבנת יהודים להצטרף לתנועה הציונית, וכדי שאומות העולם נשוכנעו במרכאות בצורך להקמת מדינת יהודים. תרמית זוועתית זו מזכירה את מה שהתגלה בזמננו על חברות שפיתחו תוכנות של אנטי וירוס עבור משתמשי האינטרנט. חברות אלו היו גם אלו שיצרו וירוסים שונים והחדירו אותם לרשתות האינטרנט, מה שגרם לקריסת אתרים וקבצי מידע שמשתמשים פרטיים, שגרמה כמובן נזקים כבדים, ואז הם פרסמו שהם, פיתחנו תוכנות של אנטיווירוס, כדי שמיליוני הצרכנים יקנו מהם את התוכנות האלו. מאוחר יותר, והם יצרו עוד וירוסים חדשים שיחדרו לרשתות, ואז הם שוב בישרו במרכאות את צרכני האינטרנט שהם פיתחו תוכנות אנטיווירוס חדשות, כדי שעוד פעם יקנו מיליוני צרכנים את תוכנותיהם. כך פעלו בדיוק ראשי הציונות והסקניה. על פי המידע שהתגלה בסקים השנים האחרונות, הם יצרו אנטישמיות ורצח עם, ואז ברוב נדיבותם במרכאות הם הודיעו לעם היהודי שיש להם פתרון בלעדי להגנת העם היהודי. בדיוק כמו הסיפור של החברות עם האנטיווירוס. באמצעות הקמת מדינה יהודית. וכשהם הקימו מפעם לפעם, הם יצרים מלחמות נגד היהודים במדינה, כדי שלא ישחקרו שהמדינה והמרידה שראשי הציונות ותועמלניה בשבועות שהשביע אלוקים את עם ישראל, לא נמרוד בגויים, הן פתרונות לבעיות הביטחון הפיזית של היהודים. תוצאה מהקמת המדינה החלה שוב אחרי מלחמת העולם להיווצר אנטישמיות ברחבי העולם, ושוב מוכיחים במחאות שונות ראשי הציונות ותועמלניה שרק התכנסות היהודים למדינת ישראל היא הפתרון. אותם מיליוני יהודים בעולם, שעד עתה עדיין ראשי הציונות לא הצליחו למכור להם את הפתרונות במרכאות של תוכנות האנטיווירוס שלהם. אני מצטט, רבים מבין הציונים ימצאו והטמיעו בעולם המושגים שלהם דמות יהודי מסכן וחיוור של תחום מושב שיחסו להם האנטישמים למיניהם. כן, זה מופיע בפרופסור רפאל פלק, הציונות והביולוגיה של היהודים, פטיש סדרת מקור לביקורת תרבות, הוצאת פרסלינג, 2006, תל אביב. שם בעמוד 250, מהרש 112. כדי להיות, עכשיו תשמעו טוב. סליחה, זה היה, כן. עכשיו בואו תשמעו טוב עוד מקור. היה אופנתי, תשמעו טוב, בחוגי הנועמים הציונים, להצעיר מכל במה, שכדי להיות ציוני טוב, אדם חייב להיות מעט מן האנטישמי. כן, זה הופיע, הציטוט הזה, שם גם כן המקור בדיוק, גם בהתנגדות היהודית לציטוט של פרופסור רפקין, בעמוד 250 מהרה 112. כן, אז האם זה מפסיק היום? לא. כשקמה מפלגת שינוי מיסודו של אביו של יאיר לפיד, כן, אז הוא פורז, היה שם, גם היה שר, הוא אמר, זה לא בושה לומר שציוני טוב הוא אנטישמי. עדיין, ממש לפני, לא מזמן, לפני כמה שנים. מכיוון שהציונים, להמשך בידולם ורדיפתם של היהודים בגלל דתם או תרבותם, איבדו מכוחם, בעקבות השפעת הנצרות הפרוטסטנטית של הדגשת היחיד והשוויון דון לבין שאר בני המין האנושי, בניגוד ללותרנית הפרוטסטנטית שדגלה בקבוצתיות עם לאום קומונה, ממלא עלה ערכו של הטיעון הביולוגי, בעקבות תורת הגזע של מקס נורדאו, כצידוק לרדיפתם. היהודים אינם בני גזע שונה ומיוחד, תכונותיהם מיוחדות, תבועות במהותם הביולוגית, הוא כותב. כך הפכה שנאת היהודים לשנאת הגזע השמי לאנטישמיות. מקור המונח אנטישמיות בשנות ה-70 של המאה ה-19, פרי המצאתו של הפובליציסט וילהם מר, והוא נשען בפירוש על הבסיס החומרי, כן, של האבולוציה, הארציות והחומריות, מבנה החשיבה של השנאה הפרוטסטנטית, של המינים, ועל השונות בני אותו מין. משה אס, נולד 812, נפטר, מת, התבגר ב-75, נשוי לנוצריה כמובן, אחד מן הראשונים מקרב היהודים, המתבוללים עצמם, שקראו להתחדשות לאומית בארץ ישראל. התייחד בספרו רומא וירושלים, 862, ליהודים כגזע. הספר שעל פיו אב קוק ביסס את ספרו אורות מאופל, כמו שמופיע בביטון המתנחלים נקודה תשמ"ב. הציונות המצאה לפיכך את מושג הפולק, אומת גזע שעוצבה בדם ואדמה. ראינו מה שארתור רופין אמר על התימנים שיש להם בדם שלהם עקבות של דם ערבי, כפי שזה קנה לו אחיזה במרכז אירופה של המאה ה-19. זה בא אצל ארתור רופין, דוקטורט של איתן בלום, עמוד 18-19. ביטוי בוטה יותר מכך לרעיון הייחוד הגזעי של היהודים, שהיה, אני ממשיך לצטט, ביטוי בוטה יותר לכך, מכך, לרעיון הייחוד הגזעני, הגזעי של היהודים, שהיה טבוע בהלך המחשבה של בני התקופה, היהוד הנוצרים, הכוונה, הם דבריו של חיים נחמן ביאליק. חיים נחמן ביאליק, מי שלא יודע כבר מי הוא, זה המשורר הלאומי של השמאל, שאותו כה הריץ אב קוק, והבן שלו, כפי שמופיע בשמחה רז, מלאכים כבני אדם. חיים נחמן ביאליק, משורר שהריץ את המשיח הנוצרי, ומשיח השקר שבתאי צבי. במסיבת עיתונאים באוניברסיטה העברית, בראשית שנת 1934, אומר חיים נחמן ביאליק, גם אני, כמו היטלר, מאמין בכוחו של רעיון אדם. נקודת המוצא האנטישמית המקובלת של הציונים הייתה שאכן, התכונות היהודיות המושמצות הן אותות של ניוון שהחיים בגולה נתנו בהם שתפקידם לחלץ את היהודים. אף פי שהכל שקר וכזב, על מלך כדי ליצור את הסיפור הזה. שתפקידם לחלץ את היהודים ממסלול הניוון, ממש פילנטרופיים למופת. לזו של יהודי חדש בדמותו של אזרח נורמלי, במדינה מערבית מודרנית. שם, ניוון יהודי זה רואה ביאליק ביהודים ממזרח אירופה, שחלק מהם, שהוא גם כן מהם, שחלק מהם ניתן להחיות. כי על פי תורת הגזע שפיתח נורדאו, אותו חלק אינו שייך לגזע השמי. אך השאר במזרח אירופה שייכים לגזע השמי, ולכן לא ניתן בכלל להחיות אותם. לכן כשמבינים אותם לתאי הגזים, אז זה בסדר, הם כבר נקראים בכלל ממילא מתים. לכן לא היה לנקיפות מצפון לראשי הציונות ועוזריהם, כן, לגרום לחיסול יהודי אירופה. ביאליק שנא את הספרדים, כי לדידו הם הערבים מגזע השמי. שגם אותם אין כמעט ספרדית שניתן להחיותו, ומכאן נגזרת אמירתו המפורסמת שהוא שונא את הערבים מפני שמזכירים לו את היהודים הספרדים. זה מופיע טוב, זה משהו פה ארוך באנגלית של קארקס, ארוס אנד היסטוריס ארדל, זה מופיע, מי שרואה את זה יכול לקרוא את זה. בעמוד 43, הוא הותקף על עוד התבטאויות נגד הספרדים, אז כשנשאל על האמירה הנ"ל, פשוט הכחיש, מה הבעיה? הוא לא יודע שזה מתועד. האם חיים ויצמן רצה שיהודים בכלל יעלו לארץ? כבר דיברנו על כך, שהוא זה שארגן את הספר הלבן, ושארברט סמואל, על פי מסמכים שהתפרסמו על ידי שירות הביון הבריטי MI, ארברט סמואל אומר מה שאתה רצית, שיוציאו ספר לבן שבמקום 50,000, שהם יאפשרו רק 5,000, אני ביצעתי עבורך את העבודה המלוכלכת. אז האם חיים ויצמן רצה שיהודים יעלו לארץ, או שאפילו את יהודי גרמניה הוא לא רצה בארץ? ישראל אלדר מספק על כך את המידע. אני מצטט אותו. לעלייה הרביעית, זו העירונית, עלייה הרביעית, ויצמן, גם בגוריון, כראש הסוכנות, התנגד בתחילה לכך ונסוק ניכר בפרוט לחצו של ז'בוטינסקי, ראש מחנה הימין, כפי שנראה בהמשך. ויצמן התנגד, הוא מודה בספר מה עשה ומעש, שייתכן שנעשתה על ידו אבלה. בלחץ הציבורי הוא מוכן לומר אולי, שלא הגיש לה עזרה כספית. יש גם לזכור, שנתיים שלוש אחרי הצהרת בלפור, אחת הפעולות הראשונות של הנהלת הציונות, של הנהלה הציונית, בראשותו של חיים ויצמן, הייתה החוזר הידוע לכל השרפים הציונים בעולם. אל תעלו, אל תעלו, אל תעלו, אין פרנסה בארץ. אתם שומעים? שלוש פעמים אל תעלו, אין פרנסה בארץ. הנהלה ציונית בראשותו של חיים ויצמן. נראה שזו הסיבה שלכן נכשלו כל מאמציו של ברון רוטשילד לממש בעזרת בנו את הצהרת בלפור. על אף כל מאמציו שממסד הבריטי התנכר אל ההצהרה לחלוטין, כפי שכבר הוכחנו והבאנו את האינפורמציה הזאת בפרק הראשון על המושבות הראשונות לגבי מה שקרה פה. מרבים להשתמש בקריאתו של ויצמן, עם ישראל היקר, שיצאה מפיו כדי לתאר את אכזבתו מהיעדר עלייה. פשוט זיוף. לא על היעדר עלייה התריע, כי אם להפך, על האכזבה מכישלון הקמפיין שקרן היסוד בארצות הברית. כן, זה היקר. למה אתם לא משלמים כסף? הכיסים שלנו ריקים. צריכים הרבה, אין מאיפה לגנוב. ועל זה הוא אמר עם ישראל היקר. רק המצאת תעבר, מנגוני התעמולה בידינו, אנחנו מעבירים את זה משפט אחד פה, יוצאים אותו מההקשר, וזה הכל בסדר. ויעיד עד איכן הגיע ויצמן. המסמך הזה יבוא ויעיד עד איכן הגיע ויצמן, נשיא הסתדרות הציונית, בהתנגדותו לכל עלייה רבתי. אחרי פגישתו הערבית עם מוסוליני ב-1934, וזה אני פה מוסיף, שללא ספק בשליחות המודיעין האנגלי לגשש מה מבקש מוסוליני ממזרח התיכון, בעצם לא, זה גם כן הוא כותב בסוגריים. פגישה בה מוסוליני שואל את ויצמן, למה הציונות לא דורשת מדינה יהודית? ומסתפקת בבית לאומי. והוא אף מציע, מוסוליני, הפשיסט, את תיווכו עם הערבים. אחרי מפגש זה מגיע ויצמן לבית השגריר הבריטי ברומא, מוסר דוח, כמובן, ואומר לא פחות ולא יוצא בשביל את הדברים האלה, וזה לשון השגריר. ויצמן הסביר לי שהוא מודאג מאוד מהנהירה הרבה של יהודי גרמניה לפלסטין. אין הם מהווים אלמנט מועיל, ויהיה קשה לקלוט אותם. אין הוא רואה איך ניתן להתיר להם לבוא לפלסטין בכמויות גדולות שכאלו. כן, בפרט שכשאלה שמת שהגיעו, למה הוא ראה שאלה שהגיעו, כן, הם היו, הסתכלו על כל ראשי הציונות פה וכל הציונים כאנשים נכשלים, הם הוציאו עיתון אוריינט, והם להם לא היה בעיה להגיד את האמת, ואמרו פה שכולם פה כנופיות ציוניות נאציות, וזה בצורה הכי מפורשת. ובסוף, לתוצאה מכך גם כן, כיוון שהכל הולך עם המצרם קצת אמצעים, פוצצו להם את בית הדפוס, בית הדפוס שלהם, ששם הם הוציאו את העיתון, כפי שמופיע באדי גורדון בתואר שני שהוא עשה, על עבודה של פלסטינים בנכר, שחר כך יצא גם כן לאור. נזכיר את זה גם בהמשך. אם כן, זה, כיוון שזה מסמך מזעזע ומחפיר כל כך, ממש בגדר לא יאומן לומר זאת, שנה לאחר עליית היטלר לשלטון, שהם יישארו בגרמניה, ילכו לכבשנים. המקור הוא לא פחות ולא יותר, מה שאמרנו עכשיו. הציונות, כרך ב', עמוד 207, הוצאת אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד תשל"א, במחקרו של פרופסור דניאל קרפי. האם יש עוד לתמוע מאין שעברו הבריטים את הביטחון ואת חוסר הבושה לפרסם ספרים לבנים הסוגרים את הארץ בפני עליית הצלה יהודית? ואולי בהמשך לכך אפיזודה נוספת, בוועידת סנט ג'יימס, בלונדון 1939, מאיר משה שרת, שמאחורי גבם שלו ושבן גוריון הסכים ויצמן שיחת ארבע עיניים עם מקדונלד לצמצום העלייה, שרת כותב, אותו לילה הרגשתי שלבינו שערות ראשי. כי שרת הוא, שלא, הוא לא ממש עם בן גוריון. טוב, עד לפה זה סוף הציטוט. נשאר לנו עוד כמה דקות, נדבר כעת על התעמולה שניהל בן גוריון לטובת היטלר. אנחנו כבר ראינו בפעמים הקודמות שבגיון המפקד ההגנה אליהו גולום שדרגו את שירות הידיעות של ההגנה והפכו אותו לחלק ממחלקת המודיעין של הגסטאפו, שאחד ממטרותיו החשובות לשמור על אדולף היטלר כאתרוג ולוודא ששום יהודי לא יצטרך להתנקש בו, כדי לאפשר לו להמשיך לרצוח יהודי אירופה. שלידו של בן גוריון, ארתור רופין, מקס נורדאו, חיים ויצמן, יהודי אירופה הם אבק אדם שיש לנקות את כדור הארץ מהם. מלאכה שהיה עסוק בה היטלר. הביוגרף של דוד בן גוריון, שבתאי טבת, כתב בספרו קינת דוד, בעמוד 68, בפרק הקרקע הבוער, ירושלים 1987. בן גוריון היה יחיד מבין ראשי תנועת העבודה שקרא את מיין קאמפף. פעם בגרמנית זה מלחמתי, ספרו של היטלר, בו הוא מתאר כיצד יש לחסל את העם היהודי מהגזע הנחות השמי, כפי שקרא בספרו של מקס נורדאו התנוונות. באוגוסט 1933, הוא קרא את זה, בעת שהיה בדרכו לקונגרס הציוני בפראג. בהשפעת הקריאה בספר, הוא קבע כבר בינואר 1934 ששלטונו של היטלר מעמיד בסכנה את העם היהודי כולו. מי יודע, אולי 4 או 5 שנים, או אם לא פחות, עומדות בינינו לבין היום ההוא. זו הייתה רק אמירה, עד כאן הציטוט, זו אמירה שנועדה לטשטש את העובדה שהוא היה מבראשי התחתנים של דרבון המשטר הנאצי לבטל חיסול יהודי אירופה, שלדעתו היו אבק אדם, כפי שהראינו ממש אינפורמציה מדוקדקת. בן גוריון פעל במישורים שונים לעזור ולאפשר, כן, בפרט שאת ההגנה הוא נתן פקודה שהם יהיו, השי יהיו חלק מהמחלקת המודיעין של הגסטאפו להגן על היטלר כדי שאף אחד לא ירצח אותו. בן גוריון פעל במישורים שונים לעזור ולאפשר את ההוצאה לפועל של הפתרון הסופי ההיטלריסטי. לא רק באמצעות דאגה והגנה על חייו של היטלר, כפי שראינו לעיל, אלא גם באמצעות חינוך הדור הציוני לפני קום המדינה לתמוך בגרמניה הנאצית, כפי שעולה מנאומו של ראש מפלגת הימין חירות מנחם בגין בכנסת, בכ"א באייר תשכ"ג, 15 בינואר 1963 למניינם, בביקורתו על משלוח הנשק הציוני לגרמניה. פאול לודוויג, אומר בגין, אנס פון בקנדורף ונט פון הינדנברג, איש הצבא ומדינאי גרמני, הוא שימש כנשיא האחרון של רפובליקת ויימאר הגרמנית, והיה בין האחראים לעליית אדולף היטלר לשלטון. ממשיך בגין על במת הכנסת ומתאר, בן גוריון עמד במסיבת עיתונאים בלוצרן, זה החבל הגרמני של שוויץ, ומסר הודעות, בן גוריון עומד ומסר הודעות שפורסמו למחרת בעיתון הגולים ב-26/8/1935 בפריזר טאגבלט בפריז, ואני אקרא את דבריו של מר בן גוריון, אומר בגין, כפי שנמסרו שם בעיתון, שם הם מצטטים את בן גוריון. ההסתדרות הציונית מייצגת את העם היהודי, כן, הפטרנליזם, הם, כן, הכנופיה הזאת, הם הולכים על הראש של כל העם היהודי. היא מחויבת אפוא לעמוד ביחסם עם גרמניה כמו שאר הארצות. על כן, במות הינדנברג שלחה הסתדרות הציונית מברק תנחומים להיטלר. לפיכך לא ייתכן שימשיכו בטון חריף כזה, כן, בטון חריף כזה כלפי גרמניה. בנאומי הקונגרס, והתעמולה נגד גרמניה צריכה להיפסק מיד, מפני שיש צורך לקיים יחסים טובים עם המדינה הזאת. יחסים טובים, שואל בגין, עם איזו מדינה? של היטלר? של גסטאפו? של מחנה השמדה דקאו? של חוקי נירנברג? של תכנון השמדת העם היהודי? מר בן גוריון, בשנת 1935, חינך את הדור ודרש נשיאות הציונית מעם היהודי באוזני העולם כולו לעמוד ביחסים טובים עם המדינה ההיטלריסטית הנאצית, שבית משפט העליון בירושלים קבע שהיא לא הייתה אלא חבר פושעים אחד. אבל אולי פרייזר טאגלט לא צדק. ב-27, כן, הוא אומר, בוא נראה הלאה. ב-27 באוגוסט 1935, פרסם העיתון שלך בן גוריון, שלך מר פרס. הוא היה אז בזהו. אתה היית אז צעיר מאוד. לא שמעת ככל הנראה לדברים האלה. העיתון ששמו דבר, כן, את הרשימה הבאה, בן גוריון אמר כי הארצות המתנגדות לגרמניה ואפילו רוסיה הסובייטית לא הפסיקו את היחסים עם הנאצים, אם כי תולים שם הקומוניסטים על הציונות מוטלות חובות של מדינה, ולכן היא אינה יכולה לעורר קרב בלתי אחראי נגד היטלר כל עוד הוא ראש מדינה. שמעתם? אומר בגין, חבר כנסת, מאחר שהיטלר היה לראש מדינה ומאחר שניתן לו כוח להשמיד את העם היהודי ועמים אחרים, אומר מר בן גוריון שאסור לערוך נגדו קרב. הוא, בן גוריון, קרא להשלים עם היטלר כראש המדינה בשנת 1935. לאחר הדברים האלה, גבירותיי, גבירתי היושבת ראש, תמה אני למה מסרו את כתר הראשוניות לשיתוף הפעולה עם גרמניה הנאצית לאיזה נורווגי. היה מי שקדם לו בחמש שנים תמימות, בן גוריון. עד כאן ציטוט. כן. טוב, אנחנו נפסיק כאן, ואנחנו כעת, עד עכשיו דיברנו על הציונות, כדי שלהבין שבחלק השלישי יהיה פה על נושא שמדינת ישראל, שנבין שזה לא פתאום התחיל מעצמו השמדת העם היהודי פה בארץ וג'נוסייד. כל המקורות מתחילת הציונות עד מדינת ישראל, זה היה ביסוס בצורה עקבית, ככה שמגיעים המיליון ומאתיים עולים מהמזרח, כן? זה הדבר הטריוויאלי הפשוט ביותר, שחייבים לבצע עליהם את השבחת הגזע, היינו לרצוח מה שיותר, לחסל מה שיותר, לשלוח אותם לחול בחדר בי שיותר, להרחיק אותם מהאוכלוסיות האינדו-גרמניות הציוניות לאזורי הגבול, ולעשות להם חינוך מחדש, גזעני אנטישמי, ושהם בעצמם כן יצחקו על עצמם. תודה רבה לכם על ההאזנה, כל טוב.